אתם מאזינים
לוויינט פודקאסטים.
החזון של וולט דיסני לפארק השעשועים המושלם מתגשם. לאורך השנים החברה הקימה 12 פארקים ברחבי העולם שהפכו חלומות למציאות. אבל אם גם אתם מצאתם את עצמכם עומדים שעות בתורים, מחפשים את המתקן השווה ביותר או חוצים את הים כדי לגלות שחלק מהאטרקציות בכלל סגורות, הפרק הזה על הטיפים הסודיים לתייר הישראלי הוא בשבילכם. עורך הדין אלעד נווה, שלום.
היי, מעניינים, אשי.
טוב, איזה כיף לארח אותך פה שוב.
איזה כיף להתארח שוב, במיוחד לדבר על פארקים.
כן, תקשיב, הפרק הזה הוא אולי הפרק החשוב ביותר, אני ממליצה למאזינים שלנו כבר עם דף, עת, להיות מול המסך, מול המקלדת, לכתוב את הדברים החשובים, כי אתה עכשיו הולך לתת לנו את הטיפים הסודיים לחוויית הפארק המושלמת?
אם יש מישהו אחד משומעייך, שידבק בחיידק דיסני בעקבות הפרק הזה, אז
אתה עשית את
שלך. עשיתי את שלי, כן. אז מה יש בעצם בדיסני? שואלים אותי, מה יש בעצם במתחם של דיסני? אז קודם כל, בדיסני כמעט יש הכל. כל מה שאתם חושבים שאמור להיות מבחינת שירות, יש שם. אם זה שירות לתינוק, חדרים מיוחדים להנקה, ועם תחליפי חלב וכו', ואם זה הסעות מכל מקום לכל מקום, ועגלות ולוקרים, ושירותי קונסיירג' וכל הדברים האלה, אז הכל יש בדיסני, רק צריך לדעת איפה לחפש. תקחו את האמירה הזאת דבר ראשון, שאם אתם חושבים, רגע, אולי יש את זה, כנראה יש את זה, צריך תחפרו עמוק באתרים.
ותמצאו את
ותמצאו. זה. עכשיו, קודם כל, נדבר קצת מה זה פארק תמה לעומת פארק רגיל. אז הפארק תמה זה לא סתם פארק עם כל מיני סחרחרות ומתקנים שאנחנו מכירים, זה איזשהו פארק שמדבר על, הוא פארק נושאי, שיש לו איזשהו נושא, איזשהו מוטיב מרכזי, שהוא בעצם מכיל את הנושא הזה על המתקנים שתחתיו. ודיסני מצטיינים בדבר הזה של פארק תמה, כי יש להם קודם כל המון תמות, המון סרטים, המון חומר, המון נושאים מעניינים, ויש להם גם את הידע ואת הטכנולוגיה לגרום לנו לעבור איזושהי חוויה מיוחדת בתוך הפארקים. בכל מקום בעולם יש בעצם את הפארק הבסיסי, שהוא פארק הטירה, שזה טירה מוקפת בכל מיני אזורים, וכנראה בכל מקום, כמעט בכל מקום בעולם, מתוך השמונה מתחמים שיש בעולם, יש כאילו שניים בארצות הברית, אחד בפריז, אחד בהונג קונג, אחד ביפן, ואחד בסין, כאשר בכל מתחם יש יותר מפארק אחד, אבל בכל מתחם לפחות יש את הפארק הבסיסי הזה, שזה פארק עתירה, והוא מכיל כל מיני אזורים שדומים בכל מקום, ארץ ההרפתקאות, ארץ המערב פרוע, ארץ האגדות, שכוללת כל המתקנים הבסיסיים, כל הסרטים שאנחנו מכירים. אבל חוץ באמת התמות האלה, מה שאני רוצה להסביר לפני שאנחנו נכנסים בעצם להבין איך הפארק הזה בנוי, זה איזה סוגי מתקנים אנחנו נתקלים. אז קודם כל יש את הנסיעות הרגילות, שזה הרייד, אתה עולה לקרונית, אתה עובר איזשהו חוויה, בדרך כלל מלווה באיזשהו תמה של איזשהו סרט, מלווה בדמויות אודיו אנימטרוניקה, שזה הרובוטים האלה שזזים ומדמים דמויות, וזה נסיעה שהיא בעצם נסיעה לכל המשפחה. זה נקרא נסיעות רייד. בנוסף לסוג מתקן הזה, יש את הסרטים, שזה אתה נכנס לקולנוע, בדרך כלל נכנסים כולם ביחד, כל מי שמחכה בתור נכנס ביחד, ונכנסים לאיזשהו אולם, ורואים איזשהו סרט. עכשיו, בדרך כלל זה עם או משקפי תלת מימד, או שהכיסא לפניך יורק עליך מים, כשרואים השפרצת מים בסרט, או ריח, או משהו זוחל מאחוריך, איזשהו אפקט מסוים, אבל הבסיס זה קולנוע עם סרט.
וואי, כשאני הייתי בהצגה של פרוזן באחד הפארקים, לא זוכרת איפה, בסוף פיזרו עלינו שלג, כן. כמעט. זה היה נהדר.
לא, זה מדהים, כי גם בסרטים הרגילים בסוף נותנים לך את האפקט המוזר, ואם המתקן של החבובות נגיד הוא מדהים, המתחם של הצטף טו בי אבאג על הסרט בג לייף, הוא מדהים, זוכלים מתחתיך הדברים, קצור, ממש ממש מגניב, וזה הסוג השני סרטים. Our next guest is a soldier termite who defends his mound by spraying intruders with acid. Intruders must be terminated, no exceptions. הסוג השלישי זה בעצם שילוב של שני הדברים הקודמים, שזה שילוב של ריידס וסרטים, שזה נקרא סימולטורים. יש את הסימולטור של סטאר טורס, יש את הסימולטור, סימולטורים נוספים, שאתה בעצם רואה משהו וזז בהתאם לסרט שאתה רואה. ואנחנו הולכים ישר לסוג הבא, הסוג הבא זה רכבות ערים, שזה כמו דיברנו על הרייד סימיקונום, רכבות ערים במובן היותר מוכר של המילה, אבל זה לא כמו רכבות ערים שאנחנו מכירים מפארקים אחרים, שזה לופים וכאלה, אלא גם רכבת הערים היא בתמה, זאת אומרת, החל מההמתנה למתקן, אם אנחנו מדברים על נגיד רכבת ערים של אינדיאנה ג'ונס, אחד מהמתקנים דרך אגב עם ההמתנה הכי יפה, אתה ממש הולך בתוך מקדש או בתוך ג'ונגל, ואתה מגיע למתקן שגם הוא בתוך מקדש וכולי, ואם אנחנו מדברים על רכבות ערים שהם אינדור, אז בכלל השמיים זה הגבול, כאילו השמיים לא הגבול, אבל יש פה איזה משחק הפוך של רכבות ערים אינדור, אז באמת מטורפות מבחינת החוויה והתפאורה שיש מסביב. ואנחנו עוברים לנושא הבא של מתקנים, שזה מופעים חיים, שזה בעצם הצגות שברמה של וודווי, לא באורך של ברודווי, אבל כן ברמת תפאורה ורמת השקעה ורמת טקסטים ורמת תלבושות ורמת אפקטים שיש במופע ברודווי. צריך לשים לב שהמופעים החיים בדרך כלל הם פעם פעמיים ביום. זאת אומרת, אין אותם כל הזמן כמו המתקנים או כמו הסרטים. נגיד סרט יכול להיות כל שעה עגולה להתחיל. אבל מופעים יש נגיד פעם פעמיים ביום. אז אם אתם מעניין אתכם מאוד 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 מופע מסוים, אז קודם כל לסמן בלוז היומי את המופע הזה, ואז להתאים את הלוז שלכם מבחינת הגעה ומבחינת ביצוע מתקנים, להתאים את הלוז הזה באמת למופעים שאתם רוצים לראות. ופה טיפ ראשון, אם אתם הולכים לדיסני פריז, תשימו לב שחלק מהמופעים או חלק מהסרטים, יש אותם גם באנגלית וגם בצרפתית לסירוגין. אז אם אתם דווקא רוצים לראות, אפשר ליהנות גם בצרפתית, כן, אנחנו כולנו מכירים את הסיפור של היפה והחיה, או כולנו מכירים את הסיפור של אלאדין, או מלך האריות וכו', אז אפשר ליהנות גם מצרפתית, אבל בכל זאת, מי שרוצה לראות את המופע באנגלית, צריך לשים לב בלוז, בתוכניה, שהוא סימן לעצמו להגיע למופע באנגלית.
יש גם עוד שפות, נכון? אבל לא עברית.
לא, לא עברית. אני חושב שאולי בארצות הברית יש גם מספרדית, אבל אני לא בטוח, אבל בדיסני פריז בטוח יש לסירוגין אנגלית וצרפתית, כי פשוט חוויתי את זה על בשרי. אז תכננתי את היום לפי איזשהו מופע מסוים, ואז ראיתי שהזמן ששריינתי לעצמי לראות את המופע הזה צרפתית, טוב, לא חשוב.
לא, חשוב, חשוב מאוד. כן, לא. אז אם חשוב לכם אנגלית, כן, תעשו מה שאלה דומר.
בדיוק, זהו. רציתי להגיד קורא לכולנו, אבל לא קורא לכולנו, קורא לי.
אוקיי, מה יש לנו עוד?
אז חוץ ממופעים חיים ורכבות שדיברנו עליהם, אז אנחנו מדברים על, קודם כל יש את הקרוסלות הבסיסיות, את הקרוסל הסוסים שאנחנו מכירים מלונה פארק בתל אביב, אבל גם פה, כל קרוסל, כל מטוסים, כל מתקן שהוא פשוט לכאורה, עבר פה איזשהו התאמה תמתית של מוטיבים מאוד מאוד חזקים. זאת אומרת, זה לא יהיה סתם מטוסים, זה יהיה עוד דמבו הפיל המעופף או השטיחים של אלאדין שעפים בשמיים, וזה לא יהיה סתם הסוסים, זה יהיה קרוסלת קמלות של הספייה הנרדמת או דברים כאלה.
ביג, ביג, ביג.
הכל בביג לגמרי. ודבר נוסף שיש כמעט אך ורק בדיסני זה המפגשים עם דמויות. ישאל השואל בעצם, למה אתה מדבר על זה בתור מתקן? כי מתייחסים למפגשים עם דמויות בדיסני בתור מתקן.
כי יש תור.
בדיוק, יש תור. הבובה עומדת באיזשהו מקום מסוים, ששם זה היהודי, המקום היהודי של הבובה. ויש לה לוז מסוים שהיא משעה מסוימת עד שעה מסוימת, ורק אז אפשר ללכת לפגוש את אותה דמות, ומחכים בתור, כמו לכל מתקן אחר.
והיא תענה את אותן תשובות.
כן, בדיוק. עכשיו, שימו לב שיש שני סוגי דמויות, יש דמות פנים, שזה בעצם נסיכה שרואים לה את הפנים, והיא שחקנית שלבושה כמו סינדרלה או וכולי, ושם יש אינטראקציה עם הדמות. זאת אומרת, אפשר לשאול אותה שאלה וכולי. אם תשאלו אותה, נגיד, איך זה לעבוד בדיסני, היא לא תענה לכם. כי היא בתוך הדמות. אם תשאלו אותה, איך היה כשפגשת את הנסיך, האם התרגשת, אז וואלה, יכול לפתח אתכם שיחה של כמה דקות. אז חשוב להבין שהם בתוך הדמות, הם יענו לכם רק על הדמויות, ויש את הדמויות שהם בתוך בובות, וזה פחות, האינטראקציה פחות אפשרית, אבל ליד כל בובה כזאת בדרך כלל יש איזשהו מפעיל שהוא מתווך לדבר הזה. לצערי הרב, בעידן הקורונה, המפגשים בדמויות הפכו להיות מפגשי ראייה, ככה הם מגדירים את זה בדיסני. זאת אומרת, כבר אי אפשר להתחבק וכולי, אפשר להצטלם טיפה יותר מרחוק ואפשר לדבר, אבל לא את אין את המגע הזה שהיה עד עכשיו, אני מקווה שיחזרו לזה בהקדם. אז זה לגבי מפגשים עם דמויות. והדברים האחרונים שאנחנו הולכים לדבר עליהם של מה מרכיב פארק של דיסני, זה התהלוכות ומופעי הסיום. אז תהלוכות, יש בדרך כלל תהלוכה אחת לפחות, שזה בעצם מצעד כזה, עד לא ידע כזה, מאוד מאוד גדול, עם מתקנים גדולים שנוסעים רכבים מאוד מאוד גדולים, קצת כמו קרנבל ברזיל כזה, שעליו כל מיני דמויות של דיסני, וזה בדרך כלל קורה פעם אחת או פעמיים במהלך היום, ויש כזה אחד בלילה שהוא עם אותו דבר, רק עם הרבה אורות ועם איזשהו מוטיב אחר של משחקים של אורות כזה. אם אתם מאוד רוצים לראות את התהלוכות, אז תגיעו קודם לזמן של התהלוכה, תסתכלו על המפה איפה התהלוכה עוברת, יש סימונים של כוכבים כאלה על המפה של דיסני, איפה התהלוכה עוברת, להתמקם קודם כדי שלא יסתירו לכם, כדי שתוכלו להיות בקו ראשון לתהלוכה. זה הטיפ הראשון, והטיפ ההפוך לדבר הזה, זה שאם התהלוכה פחות מעניינת אתכם, ויותר באתם בעניין של המתקנים, אז זה הזמן להרביץ מתקנים, כי רוב האנשים הולכים לראות את התהלוכה. עכשיו, כששואלים אותי האם המתקן הזה, כשבאים להתייעץ איתי על, על, על פארקים, והאם המתקן הזה מתאים לי, איזה מתקנים מתאימים לי, אז צריך להבין, צריך לראות שסוג המתקן מתאים לך, שאתה אוהב רכבות הרים, אוהב רייץ, אוהב סרטים, אוהב זה, וצריך לראות שהתמה מתאימה לך. כי אם לא מעניין אותך של גיאה ושבעת הגמדים, אז אתה כנראה לא תלך למתקן הזה. אם אתה מפחד מרכבות הרים, נגיד אם יש לך פוביה מרכבות הרים, או שאתה עם ילדים קטנים, אז לא משנה כמה אתם תאהבו את אינדיאנה ג'ונס, אתם לא תוכלו לעלות על מתקן, כי הוא רכבת הרים. אז צריך להבין שזה, יש את המוטיב, את התמה, ויש את הסרט עליו הוא מבוסס, ויש את סוג המתקן. אז כל הדברים האלה בעצם מרכיבים, האם אתה אוהב את המתקן הזה, או אם אתה לא אוהב את המתקן הזה.
ונכון, אתה חושב שיש מתקנים שהם must, ויש מתקנים שהם nice to have.
נכון, אז כשבאים להתייעץ איתי שוב, אז אחד הטיפים העיקריים שאני אומר זה, קשה מאוד להספיק הכל. אם אתה לא מבלה יומיים שלושה בפארק, קשה מאוד להספיק את הכל.
שמעתם, שלושה ימים בפארק הוא ממליץ.
לא, אם רוצים להספיק הכל הכל, זה שלושה ימים בפארק. אם אתם רוצים להספיק הכל הכל ולא לרוץ ולא לצעוק אחד על השני, אין זמן לקפה, בוא אומר למתקן.
כן.
אז צריך יומיים שלושה בפארק.
אבל בגלל שאנחנו ריאליים, ובגלל שאנחנו יודעים שרוב האנשים עושים פארק ביום, אז באמת חשוב לפני זה לעשות את ההכנה, אתה אומר, של סוגי המתקנים שמתאימים לי, מה שאני רוצה, על הסרט שזה מבוסס, על הסוג שלו, על המוטיב.
חשוב מאוד הכנה בדיסני, זה לא סתם להגיע לפארק. אתה חייב לעשות הכנה כדי להבין לאיפה אתה נכנס, כדי בעצם למצות את היום הזה ששילמת עליו המון המון כסף, למצות אותו כמה שיותר. אז ככל שתעשו הכנה יותר טובה, ככה תוכלו למצות את הפארק בצורה יותר טובה, להבין איזה מתקנים אתם אוהבים. והייתי באמת מחלק את זה, כמו שאמרת מקודם, הייתי מחלק את זה לשלוש. הייתי אומר, מתקנים שהם must, שמבחינתי לא יוצאים מהפארק לפני שעושים אותם, ומתקנים שהם nice to have, שאם במקרה אין תור אפשר להיכנס, ומתקנים שהם, מה שנקרא, אפשר לוותר. זה מתקנים שאו לא מתאימים לכם מבחינת גיל, זאת אומרת, אם אתם בלי ילדים, לעלות על דמבו פחות רלוונטי, וגם לא להיכנס למופע הארוך מאוד של דיסני ג'וניור, או אני אומר ארוך מאוד, כי אני נכנסתי, למרות ש... אני וילדים בני ארבע.
טוב, אתה היית כל כך הרבה פעמים, אז עשית את כל הדברים השווים, אבל גם עשית את כל הטעויות.
כן, לא, לא. מה לעשות? לא, כי אני מבחינתי...
אחרת איך תמליץ לנו מה לא לעשות?
לא, אני מבחינתי מתקן שאני לא רואה מבחוץ מהו, נגיד על השטיחים, אז אני יודע שזה שטיחים שזה כמו מטוסים, אז אני פחות. אבל... שגם עליהם עליתי, אבל בגדול אני יכול לוותר עליהם. אבל מתקן שהוא בתוך חלל סגור, ואומרים לי, אוקיי, מופע של מיקי וזה וכו' וכו'. אמרתי, אוקיי, סבבה, בקיצור מצאתי את עצמי עם ילדים בני ארבע, במופע של דיסני, דיסני, דיסני ג'וניור. אז אוקיי, אז בצרפתית, אבל, אבל בגדול...
Even the Jewish people suffered enough.
לא, כן. אז צריך להבין ולעשות הכנה מוקדמת מה אתם עושים, אלא אם כן באמת אתם חובבי פארקים, ואז אתם מקדישים יומיים לכל פארק, ואם יש לכם במתחמים בעולם שני פארקים, שזה נגיד בדיסנילנד פריז, או בדיסני יפן, או בדיסני, בדיסנילנד בחוף המערבי, אז יש שני פארקים, אז לפחות ארבעה ימים, כי שניים בכל פארק, ובדיסני וולד זה כבר ארבעה פארקים, ועוד שני פארקי מים, אז זה כבר עשרה ימים.
וואי וואי, בקיצור חופש גדול.
כן, לגמרי. אז אם לא עושים את הדברים האלה, זאת אומרת, אין לך יומיים לכל פארק, צריך לעשות הכנה ולסמן את המתקנים מראש, שאתה מבחינתך עם...
ובהכנה הדבר ראשון זה להזין לפרק הזה באבק פיות.
זה תמיד נכון. תמיד להזין לאבק פיות.
רגע, אז מקודם הזכרתי רופש גדול, כי אמרת שצריך כל כך הרבה ימים, אז באמת נשאלת השאלה בשביל משפחה ישראלית, ממש זוג, שני ילדים, שרוצים לנסוע לאחד הפארקים של דיסני בעולם. אז אני חושבת על זה שבאמת מבחינת חופשים לילדים, אז יש את החופש הגדול, ויש את חופשת חנוכה, ויש את חופשת פסח, ובעיקרון חגים. אז כשאני באה לתכנן טיול כזה, כמה חשובה היא בחירת התאריך שלי?
הבחירת התאריך היא מאוד חשובה, אבל אין פה תשובה נכונה. זאת אומרת, היא חשובה להבין שצריך להקדיש לזה זמן, אבל אין לי כרגע תשובה מוחלטת של איזה תאריך עדיף. ולמה זה? כי בעצם זה יש שני צדדים למטבע. כי ככל שהעונה יותר חלשה, אז התורים יותר מקוצרים, אבל גם שעות הפארק יותר מקוצרות, ואין את כל המופעים, והפארק בשיפוצים, ויותר מתקנים סגורים. כך שבאוף סיזן יכול להיות שהמתקנים יהיו עם פחות תור, אבל יהיה פחות מתקנים פעילים. ולכן, לפני שאתם נוסעים ואתם סגורים על חופשה, הטיפ הוא להסתכל באתר לראות בתאריכים האלה איזה מתקנים צפויים להיות סגורים, ומפרסמים מראש איזה מתקנים הולכים להיכנס לשיפוצים, ואיזה מתקנים הולכים לעבור חידוש. אז צריך להיכנס מראש ולראות את שעות פעילות הפארק. זאת אומרת, אם אתה נמצא, אם אתה נוסע בשבוע מסוים ואתה מתלבט אם ללכת לפארק ביום שלישי או רביעי, אבל אז שווה להיכנס לאתר ולראות, כי יכול שביום רביעי הפארק פתוח עד 10 בלילה, וביום שלישי הוא פתוח עד 8 בערב. אז שווה ללכת ליום שהוא פתוח עד 10 בלילה, כי אז אתה מרוויח גם את המופע סיום, ואתה מרוויח עוד שעתיים בפארק. אז גם אם אתה הולך באותה תקופה, הטיפ הוא להסתכל על האחד, על שעות הפתיחה והסיום של הפארק, ושניים, על המתקנים הסגורים, ושלוש, על איזה מופעים מופיעים. מעשה שהיה כך היה. סגרתי איזה 10 ימים או 8 ימים בדיסני וולד, אבל עשיתי את החלוקה לא נכונה, שבדיוק כשהלכתי לפארק מסוים, המופע סיום לא היה בפארק הזה. הייתי צריך, let's the long story short, בכיתי שם באחד הדוכנים שם של הקבלת אורחים, של השירות לקוחות, והם בסוף הסכימו להכניס אותי רק למופע סיום. הבטחתי שאני לא אדבר על זה, אבל הנה אני מדבר על זה.
הם באים לעצור אותך.
כן, באים לעצור אותי. אז בגדול, לשים לב איזה מופעים יש ביום שאתם הולכים, לשים לב לשעות הפתיחה, לשים לב לשעות הסגירה, ולשים לב למתקנים הסגורים והפתוחים באותם תאריכים. זה לגבי מתקנים, לגבי בחירת תאריכים. כמובן שתמיד יום ראשון וסופי שבוע יהיו יותר עמוסים, קריסמס יהיה יותר עמוס, הלווין יהיה... כן, הלווין יהיה יותר עמוס. אבל יש לזה את היתרונות של זה, כי בהלווין ובקריסמס וזה וכולי, נכון, יש יותר
זה,
מופעים.
זה גם קונספט והכל.
בדיוק.
אוקיי. אילו סוגי כרטיסים יש לנו באתר?
אז דיברנו על זה שיש מתחם עם כמה פארקים. אז בעצם יש את הכרטיס הבסיסי שזה נקרא One Day One Park. שאתה משלם, זה הכרטיס הכי זול, שגם היום הוא כבר לא כל כך זול, כי דיסני העלו מחירים, אבל בגדול הוא מתאים לך ליום אחד לפארק אחד. זאת אומרת, אתה מגיע, אתה בוחר איזה פארק אתה רוצה ביום הזה, לצערי, בגלל הקורונה, בחלק מהאתרים היום צריך גם להירשם מראש לאיזה פארק אתה רוצה ללכת באותו יום.
וואו.
כן, אני מקווה שיבטלו את זה, אבל בגדול, זה הכרטיס הבסיסי. עכשיו, יש כרטיס שנקרא Hopper Ticket, כרטיס קפיצה, שהוא בא ואומר, באותו כרטיס אתה יכול לעבור בין פארק לפארק במהלך היום. ואז, אם לדוגמה יש לך רק מספר ימים, ואתה רוצה להספיק גם את הפארק הזה וגם את הפארק הזה, נגיד יש לך 3 ימים, ואתה מתלבט מה לעשות, אז מה שהייתי עושה זה הייתי עושה יום לפארק הזה, יום לפארק הזה, ועוד יום אחד עם הכרטיס היקר. זאת אומרת, לא לקנות 3 כרטיסים יקרים, אלא לקנות יום אחד כרטיס זול, יום שני כרטיס זול, לעשות יום שלם פה, יום שלם פה, והיום השלישי לעשות את ההופר טיקט, ואז להשלים מתקנים שלא הספקתם גם פה וגם פה, או לעשות שוב מתקנים שאהבתם גם פה וגם פה. אז זה לגבי סוגי כרטיסים. יש כמובן, ככל שאתם מתקדמים וקונים ליותר ימים, כך הכרטיס פר יום יורד. זאת אומרת, נגיד ההבדל בין כרטיס ליום אחד לכרטיס ליומיים הוא כמעט כפול. אבל ההבדל בין כרטיס לשבעה ימים לבין 8 ימים זה כמה דולרים בודדים. אל תשאלו אותי איך אני יודע, כי זה קרה לי. אז ככל שאתם הולכים לתקופה יותר ארוכה, וכמובן מתארחים גם במלונות דיסני, שתכף נדבר על זה, אז כמובן המחירים הם בהתאם.
מה לגבי תכנון מקדים?
אז מה שכמו שאמרנו מקודם, תכנון מקדים. מה זה אומר תכנון מקדים? חוץ מלעבוד על המחשב ולראות, לבחות תאריך ולראות את השעות פתיחה וכו', זה לעבוד עם 2 אלמנטים בידיים. היום כמובן הפכו את הכל והכניסו את הכל לתוך אפליקציה, אבל בגדול, אני מדבר על המהות. אמור להיות לכם ביד אחת מפה וביד אחת תוכניה. ביד אחת המפה שעליה אתם מסמנים איזה מתקנים אתם רוצים לעשות, ואיזה מתקנים אתם חייבים לעשות, ואיזה מתקנים אפשר לוותר עליהם, ובעד שנייה, הלוז של המופעים, והלוז של שעות הפתיחה והסגירה של הפארק, ומתי המופעים יש, ומתי הסרטים מוקרנים, ומתי המופעים בעברית, ומתי התהלוכות וכו', ומתי הדמויות מגיעות, אם אתם רוצים לראות דמויות, ויש לכם, נגיד, ילדים שלא מוותרים על הדבר הזה, אז צריך להשוות בין שני הדברים האלה, וזה השיטה להסתובב. עכשיו, היום, דיסני עשו איזשהו מפח, והכניסו גם את המפה וגם את שעות הפתיחה לתוך איזושהי אפליקציה מאוד מתוחכמת שכבר עושה לכם את הסינכרון. אבל בגדול, במהות, אלה שני הדברים שאיתם אתה צריך להסתובב, והם בעצם מדריכים אותך. כשלזה מתלווה איזשהו פיצ'ר של דיסני, שגם בדרך כלל מראה לך כמה דקות בכל זמן נתון אתה מחכה בכל מתקן. זאת אומרת, פעם שאני הייתי ילד והלכתי לדיסני פריז, אז בכניסה למתקן היה איזשהו שלט כזה שכל פעם היו מחליפים. אם אתה עומד כאן, זה אומר שיש לך עוד 50 דקות המתנה. אם אתה עומד כאן, זה אומר שיש לך עוד 30 דקות המתנה. היום זה כבר הכל אפליקטיבי, אתה יכול להיכנס בכל רגע נתון, בכל מקום בפארק, לכל המתקנים ולראות כמה זמן המתנה. יש אנשים שיגידו שבכוונה דיסני מבלפים פה כדי לשלוט על התנועה, ואם הם רוצים לצבור תורים במתקנים מסוימים, אז בכוונה כותבים שם שההמתנה נמוכה, ואם רוצים להרתיע אנשים מלהגיע, או לגרום לאנשים לקנות כרטיס יקר יותר שמדלג על תורים, אז הם כותבים שיש המתנה ארוכה יותר. אני עדיין מאמין שהרוב, הרוב, 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 מדויק.
תגיד, איך אני בוחרת את המלון שהוא הכי נכון עבורי?
אז לגבי מלון, יש שוב חלוקה בין כל המתחמים בעולם לבין מתחם דיסניבול בארצות הברית. עכשיו, אני לא ידבר על המתחמים הפחות מוכרים של יפן, סין והונג קונג, כי באמת מי שטס לשם צריך לעשות תחנה נפרדת, כי זה טיפה אחר. אני בעיקר ידבר על דיסני פריז, על דיסנילנד באנהיים ועל דיסני וולד באורלנדו, כששוב יש חלוקה. ואני אומר חלוקה זה ככה. אז בדיסנילנד בארצות הברית, באנהיים ב-LA, וביורו דיסני, האתר שכולנו מכירים, והישראלים אולי הכי מבקרים בו הכי הרבה, זה בעצם מתחם של שני פארקים שסובב סביבו בתי מלון. עכשיו, כשאני אומר סובב סביבו בתי מלון, אני אומר מספר מאוד מצומצם של בתי מלון. זאת אומרת, יש, אני חושב שבדיסני פריז יש משהו כמו מלון 1-5 כוכבים, עוד 2-4 ועוד איזה 3-3. וחוץ מזה, אבל יש בתי מלון שהם מה שנקרא דיסני פרנדס. אם אתה לא רוצה לשלם מאוד מאוד יקר, בגלל שהמתחם הוא די קטן, אתה יכול לקחת מלון מחוץ למתחם, ועדיין יש לו איזה שהם יחסים עם דיסני, מבחינת שאטלים ומבחינת התאמות. ככה שאם אתה בדיסני פריז, ומלונות של דיסני עצמם יוצאים לך יקרים מדי, או בתפוסה מלאה, עדיין יש את המלונות מסביב, בתוך המתחם, שהם לא מלונות דיסני, אתה לא תיכנס וכל החדר ירוצף לך במיקי מאוס, אבל כן יש לך דוכן שם של המלון, של הפארקים, יש לך כן שם שאטלים בחינם לפארקים, והם גם בקרבת הפארקים. זאת אומרת, אז בדיסני פריז, כמובן מי שהממון בכיסו, הייתי ממליץ לקחת את המלונות בתוך הפארק או צמוד לפארק, אבל מי שלא, יש גם פתרונות מאוד מאוד טובים של הפארקים מסביב, עם שאטלים חינם לפארקים, מלונות דיסני פרנדס ומלונות מצוינים, הייתי בהם כמה פעמים, ממש ממש סבבה, ובמחיר יותר מוזל אתה מקבל מלון מבחינת רמת כוכבים יותר גבוהה. נכון שאין את התמה, אבל זה בהחלט מלונות ששווה. כנל בדיסנילנד בארצות הברית, בחוף המערבי, גם שם, בגלל שהמתחם קטן והוא בתוך מתחם מגורים כזה, אז יש המון המון בתי מלון מסביב שהם גם כן בקשרים עם דיסני. אני נגיד הייתי במלון שהוא יחסית היה הרבה יותר זול ממלונות דיסני, והוא היה מרחק הליכה. הוא היה 2 דקות הליכה מהפארקים, וזה היה בהחלט
דיל. וואו, אפילו לא צריך את ההסעה בבוקר.
ממש, היה דיל טוב, ושוב, זה החלוקה בין המתחמים הקטנים, שזה דיסני פריז ודיסנילנד, לבין דיסני וולד. דיסני וולד זה עולם אחר לגמרי. דיסני וולד זה מתחם שלם, בערך בגודל, אני אגיד גוש דן, כן, בערך גודל של עיר. לא, הוא מתחם מבחינת קילומטראז' הוא ענק. הוא מתחם ענק.
זה ענק.
זה ענק, זה נסיעה של כמה דקות טובות בין מקום למקום נסיעה, עם הייווייז בתוך המתחם הזה וכולי. וזה כבר מתחם ענק. זה כבר כולל 4 פארקים שמאוד מרוחקים אחד מהשני, זה לא הליכה. 2 פארקי מים. כמה מתחמים שהם מתחמי קניות, אחד מהם זה דיסני ספרינגס, ואחד מהם זה הברודווק, זה הטיילת, עם אגמים מלאכותיים באמצע, עם דברים, ושם ההתניידות היא מאוד, היא יותר מורכבת, זה לא ברגל בין פארק לפארק, אבל בגלל גודלו של דיסני וולד, גם המנעד המלונות של דיסני, הוא יותר גדול, זאת אומרת יש שם משהו כמו 20-30 בתי מלון בכל הרמות. אפשר להסתכל באתרים ולראות שיש מה שנקרא best offer, זה מה שנקרא, הם לא רוצים להגיד המלונות הזולים שלנו, אז הם כותבים best offer, המלונות המשתלמים.
כן.
אז זה בעצם הגדרה.
ההצעה הטובה ביותר.
כן, ההצעה ביותר. אז זה המולבנת למלונות היותר זולים, אבל גם הם, זה מצחיק, כי דיסני הולך בעצם הפוך על הפוך, כי ככל שהמלון יותר זול, התמה בו היא יותר אובססיבית. זאת אומרת, תיכנס למלון 3 כוכבים, אז תראו מיקי מאוס בכל מקום, והרצפה מיקי מאוס, והקירות מיקי מאוס, והכל מיקי מאוס, והמיטות מיקי מאוס, והמצעים מיקי מאוס. תיכנסו למלון 5 כוכבים, זה הרבה יותר בקלאס. זה כאילו יש לך מיקי מאוס קטן בסבון.
אתה יודע מה, זה קלאס באפס מאמץ, ככה זה כנראה עובד.
לא, לגמרי, אבל היופי הוא באמת בדיסני וולד, זה שיש לך באמת את כל המנעד. אתה לא צריך ללכת למלונות אחרים, יש לך באמת את כל רמות המחיר, וכמובן לכולם יש שאטלים והכל בסדר, אז זה לגבי המלצה למלונות.
מה זה שעות קסם?
אז היתרון הגדול שאתה לוקח מלון של דיסני, זה שאתה נהנה משעות קסם. הכוונה היא שעות שהפארק פתוח אקסטרה רק לאורחי המלון. שזה יכול לעשות דרך אגב את השינוי בין להמתין כמה דקות למתקן שאתה מאוד רוצה, לבין להמתין כמה שעות למתקן שאתה מאוד רוצה. כי אם אתה מגיע, אתה מתארח במלון ואתה נכנס ראשון לפארק, ויש לך שעות שרק אורחי הפארקים נמצאים, בלי האורחים מבחוץ, אז זה יתרון מאוד מאוד משמעותי, שהיתרון הזה ניתן אך ורק לאורחי המלונות של דיסני. זאת אומרת, גם מלונות האלה שעובדים איתם בשיתוף פעולה, אז אמנם יש להם שטלים חינם וכולי, אבל אין שם את שעות הקסם ששמורות.
וזה נכון, זה ממש בתחילת היום, ומה, בסוף היום?
כן. אז צריך שוב להסתכל בלוזים, איזה פארק נותן שעות קסם מתי, לא כולם נותנים כל יום.
זה כתוב לכם גם בסימניה כזאת, רשימה כזאת שאתם מקבלים מהמלון, וזה בעיניי חוויה גם הייתה מדהימה שכשאני חוויתי את זה, כי באמת אתה רגיל לראות את הפארק הזה מפוצץ באנשים, ופתאום הוא כמעט ריק ביחס למה שהוא רגיל להיות, וזה חוויה מדהימה, ממש רץ ממתקן למתקן.
זה נכון, כי זה גם בוקר וגם ערב, וגם זה רק לאורחי המלון, וגם יש פה איזשהו משהו שכזה אתה... שנותן לך פחות כמות של אנשים בשעות הכי, הכי ריקות גם ככה, זה נותן לך איזשהו באמת הזדמנות טובה להספיק עוד משהו, וגם כזה תחושה של, אני מהמקובלים, כן. אני VIP.
כן,
אני,
כן. מכניסים אותי לפני
כן,
כולם.
כן,
לפני
כולם.
טוב, אז המאזינים שלנו ככה לקטו ממך כל מיני טיפים ודברים חשובים שכדאי להם לדעת, אבל אולי הדבר הכי מרכזי שחשוב למבקר הישראלי כשהוא מגיע לאחד מהפארקים של דיסני, זה איך אני מספיק כמה שיותר.
אוקיי, אז... זה בעצם המהות של המחקר של דיסני שבאמת...
זה גם המהות של הפרק הזה.
כן, המחקר של הפארקים, איך להספיק כמה שיותר בפארק. אז הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת, זה נקרא בעגה של הדיסנאים, של חובבי הדיסני והפארקים, זה נקרא רופ דרופ, שזה מה שנקרא השמטת חבל. שזה בעצם הכינוי הסלנג לרגע שבו המתקנים נפתחים ונופלים החבלים שחוסמים את המתקנים. ולמה זה, למה זה כל כך משמעותי? כי אם אתה ראשון מגיע לפארק ונעמד ליד החבל, כשהחבל נופל והמתקן בעצם נפתח, אתה תגיע למתקן ראשון. אתה תגיע אליו, תעשה אותו כל כך מהר, שתוכל להספיק לעשות אותו אפילו עוד פעם, או אפילו ללכת למתקן אחר, לפני שהקהל יתחיל להצטבר. ולכן הטיפ הכי טוב זה להגיע מוקדם בבוקר. אם יש לך שעות קסם, אז להגיע ראשון גם לשעות קסם. ולהיות ממש צמוד לחבל, כי גם ליד החבל לאט לאט מתכנסים אנשים. יש כבר איזשהו מיפוי בעולם הבלוגרים בארצות הברית, איזשהו מיפוי של איפה ממוקמים החבלים, כדי לראות לאיזה מתקן, איזה חבל חוסם אותו הכי קרוב למתקן, כי החבלים הם לא בדיוק על המתקנים, הם טיפה קודם, סוגרים את כל המתחם או טיפה קודם. אז בעצם נותנים לך להיכנס לפארק, ואז אתה מגיע לאיזה מקום שהוא חסום. כי הפארק נפתח קצת לפני שהמתקנים נפתחים. אז יש כבר ממש תיאוריות, איזה חבל הכי קרוב למתקן הזה, ואיזה חבל הכי קרוב למתקן הזה, וזה נמצא 20 מטר, וזה נמצא 30 מטר, אז לא צריך להגזים, אבל כן, אם אתה תהיה בין הראשונים ליד החבל, כשהחבל נופל והמתקן נפתח, אתה מרוויח שעות יקרות. דקות יקרות שהן בעצם שעות יקרות.
שהופכות לשעות.
בדיוק.
אוקיי, מה עוד?
זה הטיפ הראשון. עכשיו יש כל מיני טיפים שהם נכונים לפארקים בעולם, פחות נכונים לדיסני. יש את הטיפ המפורסם של תמיד לפנות שמאלה. זאת אומרת, ברחוב הראשי, במקום לקחת ימינה, כי הרוב פונים ימינה, אז השמאלה יהיה יותר ריק. או לקחת את הרכבת מהכניסה של דיסני עד הסוף, ואז להתחיל לעשות את הפארק הפוך, מהסוף להתחלה. אז זה נכון בפארקים בעולם, זה לא נכון כל כך לגבי דיסני. כי בפארקים בעולם יש מנעד מתקנים בכל אזור. אם זה בפארק אירופה, נגיד בגרמניה, או בגרדלנד, באיטליה, אז כל אזור הוא משופע במתקנים מכל מיני סוגים. בדיסני, האזור הוא תמתי, הוא עם תמה מסוים. זאת אומרת, אז אם אתה רוצה מתקנים מתמה מסוים, זה לא יהיה האזור שאתה תתחיל מהסוף, כי אותם אנשים שרוצים את אותם מתקנים, את המתקנים בתמה הזאת, שנמצאים במקרה בסוף, שזה נגיד עולם האגדות, ויש להם ילדים קטנים, הם לא ילכו לרכבות תרים בארץ הפיראטים, או בארץ הרפתקאות, או במערב פרוע. הם ילכו ישר לאליס בארץ הפלאות, או ילכו ישר לשלגיה שהיא נמצאת בסוף. אז זה לא יעזור שאתה בעצם תתחיל מהסוף ותעשה את הפארק הפוך. או זה לא יעזור שתפנה ימינה או שמאלה, כי האנשים מגיעים חדורי מטרה לאיזה מתקנים הם רוצים לעשות, והם יודעים גם איפה הם ממוקמים. אז טיפים לא כל כך טובים.
אתם רואים, זה לא רק עשו, זה עשו ואל תעשו.
לא, זה טיפים, זה טיפים נחמדים, הם פשוט לא כל כך עובדים בדיסני, עובדים
בסדר, בעיקר... חשוב לדעת.
כן, אז הרופ דרופ הוא בעיקר טוב, לפנות שמאלה או להתחיל מהסוף זה פחות טוב, החלוקה, את המתקנים לשלושה קטגוריות ביצוע זה אולי הדבר הכי טוב, ובאמת הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת זה לנסות כמה שלהספיק, להספיק כמה שיותר בשעות הבוקר ובשעות הערב. זאת אומרת, הבוקר, עד שאנשים מתעוררים ומגיעים, לא כולם מתעורפים כמוני שמגיעים על ההתחלה, אז להספיק כמה שיותר, כי מה שאתם מספיקים ב-10 דקות בבוקר, אתם יכולים להספיק עם אחרי זה שעתיים במהלך היום. כנל בערב, פתאום אחרי המופע סיום, הפארק מתחיל להתרוקן, ויש איזשהו חוק בדיסני שאם עמדת בתור למתקן לפני שהוא נסגר, חייבים להכניס אותך. אז אתה יכול אפילו להרוויח עוד טיפה, אם אתה דקה לפני סיום הפארק נכנס כבר לאיזשהו תור מסוים. אז באמת, בתחילת היום ובסוף, להספיק עד כדי כך שיש אתרים, אני פחות מציע את זה, אבל יש אתרים שאפילו אומרים, אם אתם ילדים, תהיו בבוקר, תלכו לשנץ במלון, או לנוח עם הילדים בבריכה, או לנוח טיפה אחרי צהריים, כדי שיהיה להם כוח להמשיך בערב. אני מבחינתי, כל יציאה מהפארק זה חטא.
זה בדיוק מה, אני לא מאמינה, זה לא טיפ, סליחה.
כן, אבל יש אנשים שבאים ואומרים, אם אני צריך למקסם את הזמן ערנות של הילדים וכולי, אז באמת בוקר וערב.
טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
טוב, הפארקים של דיסני זו באמת חוויה מטורפת, אבל אחד מעקבי אכילס הגדולים ביותר של הפארקים האלה, זה בעצם העמידה הממושכת בתור. אז תגיד, אלעד, איך אנחנו מקצרים ומנהלים את התור שלנו, כדי שנספיק יותר מתקנים?
אוקיי, אז לדיסני בעצם יש איזשהו שיטה לנהל את התור. זאת אומרת, עבורנו זה איזשהו קיצור תור במתקן זה או אחר, אבל דיסני ככה יודעים לנווט את הקהל על ידי ניהול תורים וניהול זמני המתנה. אז הזכרתי מקודם שפעם בעבר היית עומד בקצה התור, והיית רואה תוך כמה זמן אתה יכול להיכנס. אם אתה עומד כאן, אז זה אומר שיש לך 50 דקות המתנה. אם אתה עומד כאן, 30 דקות המתנה וכו'. אבל היום זה הפך להיות שיטה הרבה יותר מתוחכמת לנהל את התור וגם לקצר את התורים. אז לקיצור תורים בעולם יש כל מיני שיטות. יש שיטות של לקנות כרטיס מאוד מאוד יקר, נגיד באוניברסל סטודיו אתה קונה מאוד כרטיס מאוד יקר, ואז אתה יכול להיכנס בלי תור לכל המתקנים. או אתה יכול לקנות כרטיס מקוצר למתקן מסוים מאוד מבוקש, ואז אתה יכול לדלג על התור. ודיסני שנים נמנעו מהסיפור הזה של לקחת עוד כסף על קיצור תור, והם בנו מערכת שנקראת פספס, אחרי זה היה פספס פלוס, אחרי זה היה מג'יק בנד, איזשהו צמיד.
או כמו שאנחנו קוראים לו, הפספסים.
כן, הפספסים. זה היה איזשהו מערכת מאוד 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 ידידותית לדעתי, שהיית מגיע, ובעצם דיסני היה בא ואומר לך, אתה לא יכול להיכנס עכשיו בתור המהיר, אבל אם תחזור בשעה שאני אומר לך, היית מקבל כרטיס כזה עם שעה חמודה כזאת, אם תחזור בשעה שאני אומר לך, אתה תוכל להיכנס בנתיב מהיר כזה, בלי תור, וככה דיסני הייתה מנווטת את התורים, היית יודע באיזה שעה אתה יכול לחזור, ואז אתה מגיע, נכנס בתור מקוצר, זה נקרא הפספס או הפספסים.
זה עבד נהדר אגב, לפני 14 שנה, כשאני השתמשתי בפספס הראשון שלי.
תקשיבו, זה היה דבר מעולה, ואחרי זה השתדרג גם לזה לפספס פלוס, שהיית יכול להזמין פספסים מהבית, עוד שלושה פספסים ראשונים היית מזמין מהבית.
נכון.
ואחרי זה צמיד גם, לא היית צריך את הכרטיס, היית מסתובב עם צמיד, והיית שם את הצמיד, והוא אומר לך, אוקיי, אם אתה מגיע למתקן עכשיו, ואתה חוזר בשעה 5, אז אתה יכול להיכנס.
והיה גם תור נפרד לכל הפספס, והייתם הולכים כמו מלאכים שם, בזמן שהספסוף מחכה.
בדיוק, היית מראה את הכרטיס הקטן שקיבלת בפספס, הנה, מותר לי לחזור בין 4 ל-5, השעה 4:15, אני נכנס בלי תור, ומגניב, וככה דיסני הייתה מנהלת את התורים וכולי. לדעבוננו, השיטה הזאת השתנתה. הם הפכו את כל השיטה הפיזית הזאת של להכניס כרטיס, ולהוציא כרטיס, ומתי לחזור, הם הפכו את הכל לשיטה אפליקטיבית. זאת אומרת, הכל נמצא בתוך האפליקציה. אתה, כביכול, מסמן את המתקן המועדף עליך באפליקציה, ואז באפליקציה, אם יש לך תור פנוי, זה כמו להזמין תור, זה כמו מעין איזשהו תור וירטואלי כזה לרופא. אתה מזמין את המתקן הזה לשעה מסוימת, ואתה יכול לחזור בשעה הזאת בלי תור. כמובן, אתה יכול להזמין רק אחד בכל פעם, זה חיסרון ראשון. זאת אומרת, אתה לא יכול להזמין את כל המתקנים עכשיו, זאת אומרת, אתה יכול להזמין סלוט פנוי רק אחד בכל פעם, אלא אם כן עברו שעתיים מהמתקן האחרון ועוד לא נכנסת למתקן שאליו הזמנת. זאת אומרת, או אם נכנסת למתקן, אתה יכול להזמין את המתקן הבא, או אם עברו שעתיים. החיסרון השני והגדול ביותר, ששכחתי להזכיר, הוא שעכשיו זה בתשלום. זאת אומרת, בשביל לקנות את האופציה הזאת באפליקציה, לדיסני יש אפליקציה מגניבה שנקראת אפליקציה ג'יני, והיא נותנת לך המלצות לאיזה מתקן כדאי ללכת מתי, וזמני המתנה וכו' וכו', אבל לג'יני יש אפליקציה נוספת, איזשהו רובד נוסף שנקראת ג'יני פלוס. וזה כבר בתשלום.
זה הבאבוצ'קה של דיסני, מה קורה שם? מה בסוף? אתה צריך שלם.
זהו. אז ג'יני הרגיל הוא בחינם, והוא כאילו יעני היועץ שלך, העוזר האישי שלך, שאומר לך, מתי כדאי להגיע לפארק?
הוא יודע איפה יש עומסים.
והוא יודע כביכול איפה יש עומסים, ותכף אני אגיד למה אני אמרתי כביכול, והוא ממליץ לך וכו' וכו', אבל הוא לא נותן לך שום דבר בקיצור תורים. מי שכן נותן לך זה חבר שלו ג'יני פלוס, והוא בתשלום, של בין 15 ל-20 דולר. בתשלום לבן אדם, ורק למי שיש את הג'יני פלוס יכול בעצם ליהנות מהטכנולוגיה הזאת של קיצור תורים, שפעם הייתה בחינם לכולם באמצעות הפספס.
דיסני מנצלים את זה גם, צריך לומר. הם חושבים, הגעת עד לפה, אתה בא מהצד השני של העולם, השקעת כבר את ה-X כסף, אתה לא תשקיע עוד את 20 הדולרים האלה בשביל...
כן, אבל זה הזוי, כי אמנם זה לא יקר כמו הכרטיס המחיר הכפול באוניברסל סטודיו, שאתה אז אתה נכנס חינם, אבל זה לא שאתה יכול להיכנס לכל מתקן עכשיו חופשי. אתה יכול בסך הכל, קיבלת את ההזדמנות לחפש תור פנוי בשעות מסוימות.
זהו, הוא לא מקצר לך, הוא לא...
הוא לא מקצר לך באותו נקודת זמן. הוא לא מקצר לך באותו נקודת זמן, הוא מקצר לך בעתיד. זאת אומרת, אני קניתי, שילמתי את $15 על ג'יני פלוס, והוא בא ואומר, ואז אני צריך להתחיל לרפרש את האפליקציה ולראות מתי יש לי את עליית ההתנגדות, שזה המתקן האהוב עליי, מתי הוא פנוי. אבל פה הוא כבר עמוס, כי כולם קנו ג'יני פלוס, ופה הוא כבר עמוס, ואז, אוקיי, ב-11 בלילה, אם אני אגיע ב-11 בלילה, אני אכנס בלי תור, ועכשיו 8 בבוקר. לדעתי, דיסני פה פישלו, כי הם לוקחים על זה כסף, והם לא נותנים את הכניסה ישירה חינם, אלא רק חופשי, בלי תור, אלא רק את הכניסה כאילו עתידית, וגם הם בעצם גורמים לאנשים כל הזמן להיות בתוך לרפרש ולהיות בתוך האפליקציה. זאת אומרת, הם חרטו פעם על דגלם את הסיפור הזה של ידיים חופשיות, אנחנו רק תבוא, תתנתקו מחיי היום-יום, אפילו בלי ארנק, כי יש את הצמיד הזה שאתה יכול לחייב, ופתאום עכשיו כולם, כל האנשים מרפרשים בתוך האפליקציה, מתי יש תור פנוי, מתי יש תור פנוי, מתי יש תור פנוי.
הם הולכים בתוך הפארק המטורף הזה, ועם עיניים בטלפון.
עם עיניים בטלפון, מרפרשים. שזה הזוי. עכשיו, יותר מזה, לדעתי דיסני פה פישלו עם ג'יני פלוס, כי הם באו ואמרו, רגע, אנחנו נתקענו בעצם עם המתקנים הכי 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 טובים, שאותם הם יתפסו ישר בדיסני פלוס, ואז כל שאר הקהל ידפק, ואז כולם מזמינו את ג'יני פלוס, ואז ג'יני פלוס כבר לא יהיה שווה, כי אם כולם מזמינים את ג'יני פלוס, אין תורים פנויים. נכנסו לאיזשהו סחרור, ואז הם עשו עוד תוספת לדבר הזה, שנקרא Individual Lighting Line. זאת אומרת, שיש מתקנים, שגם אם אתה קונה את ג'יני פלוס, אתה לא יכול להיכנס אליהם בסלוט בלי תור, אלא בכל מקרה אתה צריך לשלם עליהם מחיר נפרד. זאת אומרת, שגם אם קניתי את ג'יני פלוס, ואני רוצה ללכת למתקן מסוים, יכול להיות שהוא בכלל לא יהיה בתוך ג'יני פלוס, צריך לבדוק את זה כמובן מראש. יכול להיות שהמתקן הזה הוא כל כך מבוקש, שהוציאו אותו מג'יני פלוס, וצריך לשלם עליו $15 בנפרד, תלוי בתור.
וואו, ומה קורה אם אתה משלם עליו, אתה ישר נכנס?
אז אם אתה משלם עליו, אומרים לך את הסלוט...
מתי לבוא?
כן, מתי לבוא, אבל שם כאילו הסלוטים כאילו, כי זה נקודתית רק לאותו מתקן. אז אתם מבינים מה קרה? פעם הייתי שילמתי על כרטיס לדיסני, וקיבלתי את כל הדברים האלה באותו מחיר. היום אני צריך להיכנס לג'יני פלוס, אם אני עושה את המתקנים הבינוניים, ואני צריך את ה-individual, את המתקנים הייחודיים, לשלם על כל מתקן בנפרד, וחוץ מזה גם המחיר עלה. אז בעצם דיסני פה עשו עלאת מחיר כפולה בדבר הזה. לדעתי זה לא יחזיק, כי יש על זה המון 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 ביקורות, גם על התפקוד של ג'יני פלוס.
מה זה? אנחנו מדברים 10 דקות, אני כבר עצבני.
כן, אז גם התפקוד של ג'יני פלוס הוא לא מאוד יעיל, וגם זה אנשים עם ראש בתוך הטלפון, וגם זה שאנשים פחות עכשיו סומכים על הג'יני הרגיל שנותן להם זמני המתנה, כי הם באים ואומרים, הוא סתם מנפח את זמני המתנה כדי שנקנה את הג'יני פלוס.
בדיוק.
אז היה, בקיצור יש עכשיו ברדק אטומי, ומכיוון שהמערכת הזאת היא אפילו לא בת חצי שנה, אז אני מעריך שעוד יהיו בהם תמורות, אבל רק שתדעו שיש את הדבר הזה. זאת אומרת שיש דבר שנקרא Lighting Line, שזה המסלול המהיר למי שיש ג'יני פלוס, ויש Individual Lighting Line, זאת אומרת שיש מתקנים של ה-Lighting Line הזה, לקו ברק, לקו המהיר, אפשר להיכנס לא רק אם יש לך ג'יני פלוס, אלא אם קנית את אותו מתקן בנפרד. עכשיו, דרך אגב, היתרון הוא שאתה לא חייב לקנות את ג'יני פלוס בשביל לקנות את המתקן בנפרד. זאת אומרת, אם יש מתקן אחד שאתה מאוד מאוד רוצה, אתה לא חייב לקחת את כל ג'יני פלוס, כל החבילה של ג'יני פלוס, אתה קונה רק למתקן הזה. זאת אומרת, נגיד עליית ההתנגדות, זה מתקן אולי הכי מבוקש בדיסני היום, אפשר לקנות לו, מה זה אפשר? בשביל לקצר את התור, אתה חייב לקנות לו בנפרד. לא יעזור שקנית ג'יני פלוס, לא יעזור שום דבר, אתה צריך לקנות לו את הקיצור תור הנפרד, את ה-ILL, את ה-Individual Lighting Line, ורק אז אתה יכול לקצר את התור, בלי קשר אם יש לך ג'יני פלוס או אין לך ג'יני פלוס.
טוב, האמת שביאסת אותי קצת עכשיו, עם כל הקיצור תורים שאני בחיים כנראה לא אוכל לעשות כדי להספיק את הכל, אז יש קצת חדשות טובות?
אז אני מקווה מאוד שדיסני עדיין נשאירו, הם עכשיו כמובן בתהליכי שינוי, כמו שאמרתי, כל ההתמעה הזאת של ג'יני וג'יני פלוס ולייטינג ליין וכל הדברים האלה, והמחיקה של כל הפספס מה שהיה פעם, אבל אני מקווה מאוד שהם השאירו מושג אחד שאני מאוד מאוד אהבתי, שנקרא סינגל ריידר. זה בעצם קיצור תור אחר שהוא לא קשור למתי אתה מגיע או להזמנת תור או משהו כזה, זה קיצור תור אחר, שהוא פשוט, אם אתה עולה על המתקן לבד, אתה נכנס ישירות באיזשהו תור מקוצר, ואתה בעצם משלים חורים, משלים ציוותים בתוך קרוניות, כי יש להם נגיד קרוניות, נגיד אחד המתקנים הכי מבוקשים בדיסני בריז, נקרא רטטוי. אתה נכנס למתקן בדמוי עכבר ונוסע באיזשהו מסלול מאוד מגניב בהתאם לסרט. מתקן מטורף עכשיו, דרך אגב, חנכו אותו גם באפקוט, והמתקן שם, כל קרונית היא שלושה נוסעים. מעט מאוד מגיעים איזוגי. ואז מה שקורה שיש להם הרבה חורים בקרוניות. אז נגיד שווה מאוד במתקן הזה להגיע בסינגל ריידר. זה להגיע בתור הנפרד, להיות נוסע בודד, ואז אתה משלים להם את התור.
פה אתה בעצם נפרד מהמשפחה שלך ו...
כן, אז ככה, אז בדרך כלל, אז אני בדרך כלל כשאני הולך עם אשתי, אז אני היחיד שעולה על רכבות הרים. אז כל הרכבות הרים אני עולה בסינגל ריידר, ואז אין בעיה וכו'. אבל כשאני ואשתי הגענו לרטטוי, אז ראינו, אז עוד בזמנו היה פספס, רק התור לקחת פספס היה בערך איזה שעה להמתין. רק לקבל את הפספס מתי לחזור.
וואו.
זה היה מתקן מטורף, והתור הרגיל היה מטורף, בדיוק פתחו אותו בפריז, זה היה מטורף. הסתכלנו אחד על השנייה, אמרתי, אכפת לך שלא נשב ביחד? טוב, וככה נכנסנו, ישבנו בהבדל של כמה קרוניות אחד מהשני, השלמנו את הציוות בהתאם וכולי, ואז בדרך כלל זה יותר מהר, כי הם כל הזמן נכנסים ומשליבים ציוותים, גם שם אפשר לחכות 15 דקות, אבל זה בהחלט... זה בהחלט שיטה יעילה, אם אתה נוסע בודד, או אם לא אכפת לכם להתפצל, רק צריך לשים לב, כמובן שהסינגל ריידר הוא רק במתקנים בודדים, בדרך כלל ברכבות הרים, או בקרוניות מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד מבוקשות.
לא לבנות על זה.
נכון? הדבר, המושג האחרון שדיסני פתחה בקורונה, ואני רוצה לדבר עליו מילה, זה נקרא תור וירטואלי. זאת אומרת, דיסני פתחה איזשהו תור, שלא באמת צריכים, בחלק מהמתקנים לא צריכים באמת לעמוד בתור, אלא אתה נרשם באפליקציה, ואז אומרים לך, אוקיי, תחזור עוד שעה, שאז כאילו מגיע תורך. באותו זמן אתה יכול ללכת לאכול, לשבת וכולי. היום אני לא יודע כמה זה קיים, כי לאט לאט בגלל החזרה לשגרה מהקורונה, הם חזרו לתורים רגילים, אבל זה לדעתי, הם ימשיכו עם זה, לפחות בכל מיני מתקנים ספציפיים, כי המושג הזה, הטכנולוגיה הזאת עושה שכל, כי זה קצת כמו פספס או קיצור תור, רק במובן ה... יותר פיזיק, אתה באמת צריך להיות כאילו בסביבה, כי אתה עוד מעט מגיע תורך, אבל אתה לא חייב לעמוד פיזית בתור.
אז דיברנו על חוויה שלנו בתוך הפארק, מה עם החוויה שלנו לפני שאנחנו מגיעים לפארק, בעצם שירותי הסעות, איך זה עובד?
אז שוב אני אעשה את החלוקה בין פארק בפריז ובדיסנילנד ב-LA לבין דיסני וולד, שזה הבדלי גודל אחרים לחלוטין. אז בדיסנילנד ובדיסני פריז, המרחקים יחסית קצרים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעבור בין פארק לפארק, אתה עושה את זה ברגל, כי המתחם בנוי ככה שיש לך מרכז קניות, פארק אחד, פארק שתיים. אז אם אתה רוצה לעבור בין פארק לפארק, אתה פשוט יוצא ונכנס לפארק השני. כנל מהמלונות, בתי המלון, יש לך במלונות היותר מרוחקים בפריז, אז יש לך איזשהו שאטל של שתי דקות נסיעה, ובדיסנילנד בארצות הברית, בחוף המערבי, אז בכלל, זה הכל רגלי. בתי המלון הם ממש מעבר לכביש. היתרון הגדול, נגיד, בדיסני פריז, שאנשים לא כל כך מכירים, זה שהוא יושב, אמנם כחצי שעה 40 דקות נסיעה מפריז, אבל הוא יושב על איזשהו קו רכבת מאוד מאוד עיקרי, שנקרא, רכבת שנקראת TGV, שזה הרכבת המהירה של פריז. זאת אומרת, אפשר להגיע מסדה תעופה ישירות לפארק עם איזשהו רכבת מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת,
וואו.
אפילו יותר קל להגיע לפארקים מאשר לפריז, כי יש לך רכבת ממש עד לפארק. המתחם של דיסני הוא גובל באותה תחנת רכבת מאוד מאוד מרכזית. יותר מזה אני אגיד לכם, למטורפים כמוני, שאם אתם מבקרים בלונדון, אז ה-TGV מתחברת ל-Eurostar. זאת אומרת שתוך 3 שעות אתם בלונדון. אז מי שרוצה לבקר בלונדון ולקפוץ לדיסני פריז, בהחלט אפשר לעשות את זה די בקלות. עכשיו לגבי דיסני וולד, זה עולם אחר לגמרי. למה זה עולם אחר לגמרי? כי המרחקים, א', בין הפארקים הם ענקיים, כמו שדיברנו קודם, וגם המתחם עצמו הוא מרוחק, הוא ענק, אורלנדו, הוא בקיבינימט, הוא איזשהו מתחם, הוא עיר שלמה רק של דיסני. אז לגבי הסעה משדה תעופה, דיסני כמובן לאורך השנים פיתחה איזשהו מערכת היסעים מהמתחם של דיסני וולד לשדה התעופה. יש לה אפילו איזשהו מיני טרמינל בתוך שדה התעופה. היה תקופה שזה היה בחינם, היום הם יצרו איזשהו קשר עם חברת בת, והם עושים את זה באיזשהו תשלום. אפילו יש איזשהו הסעה טיפה יותר יקרה, שזה דמוי אוטובוסים, דמוי רכבות, כי ידוע שוולט דיסני מאוד מאוד אהב את תחום הרכבות, אז יש שם איזשהו משחק אפילו עם התמה הזאת של, של רכבות, אבל יש הסעה מאוד מאוד מסודרת, שמובילה אותך מהטרמינל למתחם הפארקים, ובתוך מתחם הפארקים, זה כבר, פה זה כבר הכל חינמי. זאת אומרת, יש לך בערך 4 אפשרויות לנוע בין פארק לפארק, או בין המלון שלך לכל מלון אחר, או בין מלון שלך לכל פארק, או בין מתחם הקניות לכל מלון, או בין כל מלון לכל פארק, לכל מתחם קניות. נראה לי, הכחיבתי את הכל. אז יש 4 סוגי יסעים בדיסני וולד. אחד זה השאטלים, זה האוטובוסים. יש לך תחנות אוטובוס כאלה, שכתוב לך על התחנה לאן זה נוסע, זה הדבר הכי פשוט, אבל פשוט לעתים לוקח להם זמן להגיע. זאת אומרת, יש להם כל 20 דקות, או כל 10 דקות, תלוי באיזה שעה ביום. בסוף היום יהיה לחץ מאוד על האוטובוסים. אז אם אתם רוצים לא להמתין באוטובוס, כמעט כמו שהמתנתם למתקן, אז לצאת לא מיד בסיום, בסגירת הפארק ובסיום המופע הסופי, אלא לצאת עוד טיפה לפני, אם אתם מוכנים לוותר על סוף המופע, לא לעשות. Some imagination, huh? או טיפה אחרי, זאת אומרת, להישאר טיפה עוד טיפה בחנויות, או טיפה ב...
כן, זה כמו שההצגה נגמרת, אז לחכות שנייה במושב ולא לקום עם כולם.
בדיוק, אבל שם זה קצת הרבה יותר...
כן, אז ההצגה מאוד מאוד גדולה.
כן, הצגה בדיוק, הצגה ענקית. אז זה לגבי הזה. אז התחלנו לדבר על איזה סוגי היסעים, אז דיברנו על האוטובוסים, על השאטלים שמביאים אותך מכל מקום לכל מקום. דבר נוסף, זה בגלל שיש שם הרבה אגמים מלאכותיים, אז יש את הסירות, שזה כמו שאטל, רק ב... סירות מאוד מגניב, כל סירה עם תמה מסוימת. כן, כל סירה עם תמה מסוימת וכולי. פה לפעמים, בגלל אומנם התדירות שלהם יותר נמוכה, אבל אם בדיוק אתה יודע מתי הם הגיעות, אז יהיה לך יותר טוב מאוטובוסים, כי הרבה פחות אנשים משתמשים בזה. זה לגבי הסירות. במקביל לסירות יש את המונורייל. זאת אומרת, חלק מהמקומות זה אגמים מלכותיים שמגיעים סירות, וחלק מהפארקים עוברת מונורייל, שזה רכבת אייקונית מאוד שוולט דיסני חלם עליה, שהיא באוויר על פס אחד, והיא עוברת בחלק מהמלונות, וכמובן באפקוט, ששם זה התחנה המרכזית שלה, והיא גם כן יכולה לתת שירות. היא יותר מהירה, אבל שוב צריך להכיר את התזמונים שלה. והדבר החדש ביותר והכי מגניב שנפתח בדיסני וולד זה הסקייליין, זה רכבל, שפרסו רכבל עם המון המון קרוניות שהוא כל הזמן נוסע, בין המון 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 בתי מלון לבין חלק מהפארקים. זאת אומרת שאם אתה מתלבט בין איזה מלון 3-4 כוכבים לקחת, אז חוץ מהתמה של המלון, כדאי לראות איזה מלון מחובר נגיד לרכבל הזה, ואז יש לך עוד אופציה, חוץ מהאוטובוסים, לקחת עוד אופציה בשביל לצאת מהמלון, שזה הרכבל הזה שנע כל הזמן, יש בו בדרך כלל, התדירות שלו כמובן הוא כל הזמן, וגם הנסיעה יותר מגניבה, לנסוע מרכבת מעל כל השטחים של דיסני ומעל הפארקים, הרבה יותר כיף מאשר להצטופף באוטובוס. אז זה לגבי הרכבל. כמובן, יש גם את הרכב הפרטי והאובר וכל הדברים האלה. הרכב הפרטי, אבל פשוט זה קצת יותר מורכב, כי החניות שם זה מטורף. אתה יכול ללכת לאבד את הרכב, עד כדי כך שיש רכבות קטנות חשמליות שמובילות אותך מהחניונים לפארקים. זה עד כדי כך גדול. אז צריך לקחת את זה בחשבון. כמובן, שאם אתה מגיע עם רכב, תרשום טוב טוב איפה חנית, כי מאוד מסובך אחרי זה למצוא את הרכב בחזרה.
עכשיו אלעד, אתה בא אלינו עם טיפ מגניב, בעזרת השם. יש גם אוכל כשר בפארקים של דיסני?
אז דיסני, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, הכל יש בדיסני, וגם אוכל כשר, וגם אוכל טבעוני, וגם חלל, שזה הכשר המוסלמי.
אותי זה מאוד הפתיע, תספר.
לא, לא, זה מדהים, כי בעצם דיסני, וגם אוכל טבעוני כמובן, אבל... דיסני נותנים בעצם שירות של מנות כשרות, שהן בעצם זה מנה כזו חמודה, שעטופה בהתאם לכשרות. בדיסני וולד, נגיד בארצות הברית, לא צריך להזמין את זה מראש. זאת אומרת, אתה מגיע, וחלק מהמסעדות מחזיקות כזה סטוק של מנות כשרות, ואתה פשוט מגיע ומזמין את זה, וחלק מסעדות צריך להזמין מראש 24 שעות או 48 שעות מראש. צריך להסתכל באתר שלהם איזה מסעדות מגישות אותו ישירות, ואיזה מסעדות צריך להזמין מראש, וזה בדיסני וולד. בדיסני פריז, פעם אחרונה שאני בדקתי, אבל שוב, יכול להיות שהם שינו את זה, צריך להזמין מראש. עכשיו, שימו לב שבדיסני וולד, חוץ מאוכל הקשר, אנחנו מדברים על כמעט 300 בתי אוכל, לא כולם מסעדות, חלק מהם זה דוכני אוכל, חלק מהם זה מסעדות הושבה, חלק מהם זה, אתה יכול להזמין מראש ארוחה עם דמויות, שפה אתה יכול בעצם לוותר על לפגוש את הדמות בפארק, כי אם אתה קונה ארוחה עם דמויות, הדמויות מסתובבות. וזה, זה מדהים לילדים, זה מדהים, מדהים, מדהים. אז אפשר להזמין ארוחה עם דמויות. חלק מבתי המלון זה אפילו built-in בתוך הבית מלון, חלק מהמסעדות מגישות את זה בתוך המסעדה. אז זה דבר מגניב, שזה דבר שכדאי להכיר ארוחה עם דמויות. חלק מהם זה דוכני אוכל, כל מיני fast food וכולי. נגיד בגלקסי אג' הם בנו איזשהו מסעדה חדשה, שאפילו קוקה קולה השיקה בקבוקים מיוחדים, דמויי רימונים שמוכרים אותם, כן, שמוכרים אותם שם בתוך המסעדה בגלקסי אג', עד כדי כך זה מבוקש שהגבילו את כמות המחירה לפר בן אדם, אני חושב לשניים או שלושה, כדי שלא אנשים יקנו סטוקים, כי זה באמת בקבוק מגניב, כדאי להסתכל באיך זה נראה באינטרנט. אז באמת יש הרבה סוגי, יש כל סוגי האוכל, דיברנו על אפקוט, אז באפקוט יש לך את כל המדינות, בכל מדינה האוכל האופייני לה, ובאמת גם אוכל כשר בחלק מהמקומות הזמנה מראש, בהתאם לרשימת מסעדות שיש להם באתר.
טוב, כיאה לדיסני, זה באמת מקום שבו חלומות יכולים להתגשם, אז גם אוכלי הכשרות, לאכול אוכל כשר בפארק של דיסני נשמע לי כמו רעיון מדהים.
אז כן, האמת שבאחד מהביקורים שלי התמקמתי מול אחד המופעים של אימון לוחמי ג'דאי, אז ואכלתי את המנה הכשרה שלי, ומה שהרגשתי כאילו אני רואה מופע עם הארוחה, זה היה פשוט מגניב לאללה.
וואו, איזה כיף.
אז עוד טיפ, דרך אגב, אם אתם יכולים לתאם במסעדה שממנה אפשר לראות מופע שהוא נגיד בחוץ, אז לתאם טיימינג לאוכל, אז אתם בעצם מרוויחים את הזמן הזה, או כמובן לאכול בהמתנה למופע סיום או למצעד וכולי. זה תמיד טוב לנצל את האוכל כשאתם גם ככה ממתינים למשהו.
בדיוק. טוב, לסיום, אלעד, אתה מביא לנו קצת מידע מגניב על סיורי דיסני, מה שנקרא למתקדמים. ספר לנו מה זה אומר.
אז אחרי שהייתם, כל אחד היה 5, 6, 7, 8, 10 פעמים בדיסני, ונמאס לכם בעצם הביקורים הרגולים, אני מדבר על האמריקאים שעושים את זה כל הזמן.
כן.
אז יש בעצם...
בשבילם זה כמו סופרלנד, כן? בראשון, חברים.
לא, אז כן, אז דיסני בעצם אומרים, הם אומרים, אנחנו מציעים חוויה נוספת. אז יש באמת, קודם כל, יש פסטיבלים קבועים. נגיד באפקוט יש 4 פסטיבלים קבועים כל שנה, יש פסטיבל אמנויות שבדרך כלל הוא בינואר פברואר, ויש שמציגים המון המון אמנויות רחוב וגרפיטי ודברים מגניבים, ויש כל מרץ עד יולי פסטיבל פרחים וגינון, שמפסלים לך את דונלד דאק מעצים ומלא פרחים, ובאמת את כל דמויות דיסני מגיזום מאוד 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 יפה וכולי. יש את הפסטיבל באפקוט של אוכל ויין, ששוב, מציגים בכל מקום את האוכל המיוחד לו, ומביאים כל מיני מסעדות מאוד מאוד מיוחדות, וכמובן את תקופת החגים שיש בדיסני, בכל דיסני עושים תקופת חגים מוארכת עד אחר, כאילו ראש השנה, וראש השנה כמובן האזרחית, ויחד עם קריסמס, ויחד עם כל החגים שחוגגים שם. אז יש את הפסטיבלים האלה, פסטיבלים קבועים, ויש לך כמעט... כמה פעמים בשנה מרתון, שרצים בתוך הפארקים של דיסני.
וואי, זה ענק.
זה ממש מגניב. אמנם מתקנים סגורים, אבל אתה נהנה כאילו מהזה. אז כל הדברים האלה באמת הם קבועים בעצם בלוז הרגיל השנתי של דיסני. חוץ מזה, יש כל מיני ביקורי VIP. זאת אומרת, אתה יכול להזמין ביקור מסוים בנושא מסוים, ואז מתלווה לך מדריך בתוך דיסני, ואתה מקבל גם גישה לכל מיני, נגיד, למקומות טובים לראות את המצעד. יש כל מיני מקומות מחובללים עם סימון.
VIP.
עם סימון לזה, כן, ואתה יכול להיכנס לזה. אז עוד פעם, אתה לא מרוויח את כל המתקנים, אבל כן אתה מרוויח קיצורי תורים ומקומות שמורים בחלק מהמתקנים.
אני מניחה שכל התענוג הזה עולה.
כן, כן, כמובן. הסיורי VIP זה באמת מחירים מאוד מאוד גבוהים. לעומת זאת, הפסטיבלים זה לאו דווקא יותר יקר. ולהפך, זה דווקא מגניב, כי אתה פוגש עוד משהו, נגיד, אם אתה הולך לפסטיבל גינון או פסטיבל אומנות, אז אתה באמת יכול להיות, יכול לקבל עוד משהו בנוסף למתקנים הרגילים. עכשיו נסיים בעוד איזה משהו מגניב שיש בדיסני, שזה התחיל כנראה מפעם מישהו שעשה את זה, וכש... חברת דיסני ראתה שהדבר הזה רווח, אז הם התחילו לעשות מזה ממש עסק. ואני מדבר על ארגון חתונות והצעות ניסויים בדיסני. זאת אומרת, היום יש באמת מחירון לאיך מציעים ניסויים בדיסני. זאת אומרת, כנראה, הראשון שעשה את זה כנראה, ביקש טובה מאיזה מישהו, בואו במצעד, אני אציע ניסויים וכולם התלהבו. היום זה ממש מחירון. זה מה כולל? כולל שהרקדנים יעשו ככה, וכולל שאנחנו, המצעד יעצור ואתה תציע, או אם אתה מציע על, על דיסני קרוז באונייה, אז זה כולל את זה וכולל את זה וכולי. כנ"ל, חתונות. זאת אומרת, מצמידים לך מארגן חתונות, והוא אומר לך איזה עוגות יעשו לך. זאת אומרת, יש היום בדיסני בחתונות עוגות שהן לבנות, ויש מקרן שמקרין לייזר על העוגה. זאת אומרת, יש אנימציה על העוגה.
די, די, נו, הכל יש, הכל אפשרי.
כן, אז באמת עושים, בונים לך אירוע, וכמובן עושים את זה בלילה כשזה סגור, אז יש לך את החופה, אתה יכול לבחור אם החופה תהיה מתחת לסינדרלה, או באיזשהו מלון של דיסני, וכולי. אז זאת אומרת, הם עשו מזה עד כדי כך עסק, והדבר הזה עד כדי כך הובך, שיש אפילו תוכנית טלוויזיה, שנקראת חתונות דיסני, שאפילו שודרה איזה דקה וחצי בארץ, שמלווה את הזוגות של הצעות הנישואים וחגיגות וחידוש נדרים, מאוד מאוד רווח בארצות הברית, וחידוש הנדרים וחתונות וכל דברים כאלה בכל מיני אתרים של דיסני, אם זה בדיסני קרוז, אם באי הפרטי של דיסני, או אם בפארקים, או אם במסעדה שבתוך הטירה של סינדרלה, שהטבעת מגיעה בתוך נעל זכוכית, שזה גם זה קיים. ואז הזיקוקים, בדיוק במתוזמן,
באותו רגע.
מתוזמן עם המופע זיקוקים.
ברור, נו, ברור.
קורה.
המקום שבו חלומות מתגשמים. וואו, אלעד, אני חייבת לומר לך, רגע לפני שאנחנו מסיימים, שאם הייתי מאזינה לפרק הזה, לפני כל אחת מהפעמים שביקרתי מאחד מהפארקים של דיסני ברחבי העולם, זה דפנטלי היה משפר, או מה שנקרא ממקסם, את חוויית האירוח שלי בפארקים האלה, ואני הולכת לקחת את זה איתי, ככה באוזניות, לפני כל ביקור בפארק. אלעד, תודה רבה שבאת.
תודה רבה, היה כיף גדול.
היה כיף ענק. זה היה פרק סיום העונה השנייה של הווקפיות. תודה לכולם על עונה מדהימה ומרגשת, ותודה לכם, המאזינות והמאזינים, שעזרתם לנו לפזר הווקפיות. את כל הפרקים אתם יכולים למצוא בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה, מוזמנים לעקוב, לדרג אותנו ולשלוח לחברים. תודה לעורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני משי היד, נתראה בעונה הבאה שתעלה כאן בקיץ.